עצות מהחיים עם הסופר חיים ולדר.
כאן חיים ולדר חוזר אליכם אחרי הפסקה שלא בטובתי. לא עשיתי לכם את זה, אני לא לקחתי אפילו יום אחד חופש. אז ככה, לפני 3-4 שבועות היה משהו של חב"ד, לפני 3 שבועות, לפני שבועיים היה את הרעיון עם אבא שלי. אז כן, זה לא היה תוכנית רגילה, אבל מי שלא שמע את זה מומלץ לו להיכנס לאתר של כל חי להקשיב לזה מהתחלה ועד הסוף, שאני גם לצפות בזה. הבאתי שם את כל לימרות הכנף של אבא שלי עם, עם פירוט והסברה. היה מצחיק, משעשע, חמוד ויפה. לפני שבוע היה סיום השס של שס, לא? כן? של אל המעיין. וזהו, עכשיו אני איתכם. ממש מתגעגע, ממש היה קשה לי, אני חייב... פולק טוען שהוא מתגעגע עוד יותר, בטח אתם מתגעגעתם אליו גם יותר. יש לנו גם את אורי כהן הטכנאי, ויש לנו באמת, אני נמצא בסערה גדולה גדולה ככה. אגב, הבאתי לכם בתור פיצוי סיפור מדהים, אבל ככה אני רוצה לדבר על מה שקורה, על ציד האדם שמתנהל כנגד ראש הממשלה בנימין נתניהו. אין מילה אחרת להגדיר את זה. ציד אדם. פשוט אתה מגלה שכל, במשך אולי 40 שנה, 20 שנה, החונטה השמאלנית שמה בכל פינה שבה יש צומת של החלטה, יושב בן אדם שהם שמו אותו. הם שמו אותו, חלק מהם מאוד נמרצים ויוזמתיים, כמו דינה זילבר נגיד, וחלק ישבו בשקט, כמו ינון, אייל ינון, היועץ המשפטי של הכנסת, שפתאום אתה מגלה בזמן, מסי שצריכים אותו, שב בשקט, אבל כשצריכים אותו, בום, הוא פתאום עושה ועדה, כדי לדון, תבינו מה קורה פה. ראש הממשלה ביקש חסינות, עכשיו הם יודעים טוב שבבחירות הבאות העם יציל אותו, אבל העם לא נחשב. אז לכן צריך דקה לפני הבחירות להוריד לו את החסינות, למסור אותו לבית המשפט וזהו, ואז לא יוכלו להוציא אותו משם. גם לא העם. לא יוכלו, כי כבר התחילה את ההליך המשפטי, החסינות הוא לפני. תקשיבו מה הולך פה, אז הבן אדם הולך ומיתו מתברר שבת הזוג שלו היא זאת שטיבלה בתיקי נתניהו, ושניהם חתומים על הסכם כזה מין גילוי נאות שאסור להם לטפל בכלל בעניין של נתניהו. אז הוא בשנייה הראשונה אמר, טוב, נכון, אתם צודקים, אני ירד מזה. אבל כנראה במשרד המשפטים אמרו לו, אדוני, בשביל מה שלחנו אותך? אתה פה בשביל שנה, לשמוע בקולנו. אז מיד הוא אמר, לא, 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 אני כן יחליט. והוא יחליט שיהיה, מה נראה לכם? שאפשר. ואז יושב ראש הכנסת לא הסכימו, אז החליפו אותו. אי אפשר להחליף אותו בשלושת רבעי, יעשו הלכה משפטית שכן אפשר. וילכו לבגץ, והבגץ, אתם מבינים, אין לנו, יש פה צייד אדם, 100 ציידים, וכל צייד יש לו משהו אחר, לאחד יש קחיצים, לשני פצצות, לשלישי מלכודות אדמה, לרביעי מים, לרביעי חמישי אש, לכולם יש מה להכין, והניצוד הוא בנימין נתניהו. ולמה הוא? כי הוא האחרון. אחריו כולם חלשים, בינוניים, שהחונטה המשפטית, לא אכפת להם, דרך אגב לא אכפת להם ימין, שמאל, זה לא מעניין אותם, הם ישלטו, זה לא רלוונטי מי הפלקט שישמש שם. בפועל, במה שנקרא נבחרים. אנחנו באמת צריכים לחזק את הגוש של החרדים, של הימין, שחז ושלום לא יהיה מצב שהשמאל, כי אם הוא ישלוט פה דקה, הוא ישלוט פה לנצח. לא דרך השמאל, השמאל יורד, הוא לא יולד, הוא לא זל, הוא הולך ומתמעט, אבל בית המשפט זה לא רלוונטי. ברגע שהוא שולט כמו בקג"ב, אתה יכול להיות 5 אנשים, כמו בצפון קוריאה, אתה יכול להיות אדם אחד, ואתה שולט על מיליוני אנשים. בשיטות הללו. אז זהו, זה הזמן הזה. ואנחנו סיימנו את הימים ההם בזמן הזה, היו דברים מעולם. אנחנו שוב פעם נמצאים בכל דור ודור, אנחנו נמצאים במצב שלנו הקשה, אנחנו צריכים לבקש מהקדוש ברוך הוא שיעזור לנו, אבל גם לעשות את ההשתדלות שלנו. נשמע שיר שנקרא בזמן הזה, ולאחר מכן הסיפור שלנו. מאיר מסוארי, בזמן הזה.
על הניסים ועל הפורקן, על הגבורות ועל התשובות, ועל הנפלאות. על הניסים ועל הפורקן, על הגבורות ועל התשובות, ועל הנפלאות, ועל הנחמות שעשית לאבותינו. בימים ההם בזמן הזה שומע את קולך אולך מודה, על הניסים ועל הפוקן שבכל עת ובכל זמן. בימים ההם בזמן הזה, בימים ההם בזמן הזה, זה לתמיד היה כאן. בימים ההם בזמן הזה, על הניסים ועל הפוקן, על הגבורות ועל התשועות, ועל הנפלאות, ועל הנחמות שעשית לעבור. בימים ההם בזמן הזה שומע את קולך אולך מודה, על הניסים ועל הפוקם שבזכותם אנחנו כאן. בימים ההם בזמן הזה, בזמן הזה.
שיר יפה מאוד.
בזמן הזה, בזמן הזה, בזמן הזה, בזמן הזה, בזמן הזה.
ועכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר.
כל חיי תמיד איתי.
בחסות רשת המזון מעיין 2000, ועכשיו בסניפים החדשים בירושלים, בני ברק, מעלה אדומים, דבריה, מגדל העמק, חריש ושער בנימין. מעיין 2000, הסל המשתלם.
האתגר התורני הגדול בעולם חוזר. ביום ראשון הקרוב יוצאים לדרך עם נבחרת חדשה בתוכנית בכורה מרתקת ומותחת. חידון הלכה למעשה על הלכות ברכות עם הגאון הרב אופיר מלכה ובהנחיית מרדכי לוי. יום ראשון הקרוב בתשע בערב, רק כאן בקול חי.
ביתר מכבדת את לומדי התורה. ביום רביעי, המעמד ההיסטורי של סיום השס בביתר עילית, בראשותם של גדולי וצדיקי הדור שליטה. את הערב ילוו חברי מקהלת שירה מארצות הברית עם בעל המנגן רבייזי קרוניק ביצירות מוזיקליות שנכתבו לכבודה של תורה. האירוע יועבר בשידור חי, כאן בקול חי, החל מהשעה 6 בערב.
נופש חלומי ומושלם בערי בקוריאני המושלגים שבגיאורגיה, עם הרב אבנר קבס, יהודה שוקרון ואופיר סלומון. טיולים, פעילות בשלג ואטרקציות מדהימות, מאכלי גורמה בחשרות מהדרין והפקת ענק של כנפי נשרים טורס. הרשמו כעת בטלפון 052-712-4050, 052-712-4050.
כולם לחייך? גם אתה שם צדיק, אל תתבייש.
מספיק להסתיר את החיוך. הראל, מרכז מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. טיפול מהיר ונוח במחירים שיחזירו לכם את החיוך. התקשרו עכשיו, כוכבית 3301.
סובלים מחרדות שמונעות מכם חיים סדירים ותקינים? Alpha Brain Center, המרכז לשיפור תפקודי המוח, עם יותר מ-87% הצלחה. כי הכל מתחיל בראש. כוכבית 6252.
מה מזכירה לכם המילה חורף? גשם, קר, רוחות, מעיל, מגפיים? הידעתם? יש מאות ילדים שמפחדים מהחורף. קשה להם להתמודד מול הקור ללא מעיל חם, תנור מחמם ושאר ציוד בסיסי. ארגון יד עזרה ושולמית יוצא במבצע ענק, חלוקת ערכת חורף הכוללת מעילים, מגפיים, סמיכות, תנורים ועוד. בואו והיו שותפים במבצע החורף שלעוד ילד לא יהיה קר, שיהיה לו ביטחון בחורף הזה. זה בזכותכם.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
התרומה לכלל פעילות העמותה.
נועם אחד זורם ברגע אחד. כוכבית 8510.
מנהל כספים, בנק מרקנטיל נותן לך אנרגיה להתייעל ולחסוך הרבה כסף. הקרן להתייעלות אנרגטית, הלוואה בערבות מדינה לתקופה של עד 7 שנים בריבית של פריים פלוס אחוז בלבד. לפרטים כוכבית 5600.
מרקנטיל, כי עסקים עושים עם אנשים.
באישור הבנקי, עמידה בתנאי ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
נסעתם מעט, שילמתם מעט. ביטוח רכב הראל סוויץ', משלמים על הקילומטרים שנוסעים. להצטרפות חייגו כוכבית 3772 או פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
שלום, כאן הרב ישראל מאיר לאו, יושב ראש מועצת יד ושם. עד היום נאספו במאגר השמות של יד ושם יותר מ4.5 מיליון שמות של קדושי השואה. שמותיהם של מעל מיליון נרצחים, השם יקום דמם, עדיין חסרים, והזמן אוזל. בעזרתכם נוכל להשלים את המשימה החשובה. אני קורא לכם למלא דפי עד להנצחת שמות יקיריכם.
לפרטים התקשרו 02-644-3888.
יואו יואו יולו, בטעמים חדשים עם תוספות מפנקות וזה כל כך טעים.
ממש, יולו עם שוקולד חלב בטעם בוטנים ובטעם אגוזי לוז עם תוספות מפנקות. יולו זה פשוט מעולה.
חדש, יולו שוקולד חלב בטעם בוטנים ובטעם אגוזי לוז עם תוספות מפנקות למעלה. למהדרין יש תנובה.
בריאות זה מופתה. אנו מקבלים מאות מכתבי הערכה מרגשים. האזינו.
הייתה לי טעות ושילמתי עליה בבריאות. שמואל השכן שלי נסע בפסח למופת למלון מפואר, טיולים וטיפולים, ואני ורעייתי נסענו לחופשה במקום אחר. אנחנו שילמנו 16,000 שקלים וגם הם. שמואל חזר עם לחץ דם תקין, ואני נשארתי עם לחץ הדם והכדורים כפי שהייתי. אשתו של שמואל הפחית הסוכר מ-270 ל-140.
ואתם? אתם אל תפספסו. התקשרו עכשיו למופתה. 03-9641-555 03-9641-555.
מהפכה בשירותים הבנקאיים. בשילם דיגיטל תוכלו לבצע המרות מתח, העברות בנקאיות, הפקדה ומשיכת מזומנים לכל הבנקים, 24 שעות וללא עמלות מיותרות. שילם דיגיטל, שומרים על הכסף שלך. בנברא כהנמן 110, הרב שח 5 מול בית הכנסת איצקוביץ', ירושלים חפץ חיים 13 מול זיכרון מוישה, במתחם התחנה הראשונה דוד רמז 4, בבית שמש נחל ניצנים 16 ובקניון האימי צמוד לאושר עד.
בחסות רשת המזון מעיין 2000, ועכשיו בסניפים החדשים בירושלים, בני ברק, מעלה אדומים, דבריה, מגדל העמק, חריש ושער בנימין. מעיין 2000, הסל המשתלם.
עכשיו איתכם עצות מהחיים עם הסופר חיים ולדר.
כל חי תמיד.
הסיפור שלי מתחיל לפני כשש שנים. בשעת לילה מאוחרת, לפתע חשתי רצון להקיא. זה משהו שקורה לאנשים, לא משהו ששווה סיפור. אבל כשמישהו מקיא דם באישון לילה, זה כבר משהו מדהיג מאוד. השעה הייתה אחת אחרי חצות, לא ידעתי למי לפנות. השם הראשון שצץ לי היה רופא המשפחה שלי. שלנו. אבל מעולם לפני כן לא פניתי אליו לבית, בטח לא באחת אחרי חצות. אשתי אמרה לי, תנסה שתי צלצולים. אני מאמינה שהוא יבין את הלחץ שלך. התקשרתי, למזלי, הוא ענה אחרי צלצול אחד. הצגתי בפניו את הבעיה והוא אמר לי, תיקח את עצמך מיד ותצא לחדר מיון. כמובן שלא שאלתי שאלות ויצאתי יחד עם רעייתי לבית החולים. בתחילה הם לקחו את העניין שלי בדאגה גדולה, כמובן, וערכו כמה בדיקות, אך מהר מאוד הגיעו למסקנה שלא מדובר במשהו מסוכן, אך עם זאת התבקשתי להישאר עוד 3 שעות שבמהלכם יבוצעו בדיקות נוספות שישללו סכנה אחרת ויגיעו להבחנה מדויקת. יצאנו איפה רעייתי ואני למסדרון הסמוך על חדר מיון וישבנו שם. מטבע הדברים היו שם עוד כמה אנשים, כמו עובדי בית החולים שחלפו לפנינו, אך ככל שקטלטנו את השטח התבלט לפתע אדם שנראה מאוד מוטרד ומודאג. כמובן, כעבור כמה דקות אשתי אומרת לי, תשמע, האיש הזה נראה מוטרד, אולי כדאי לפנות אליו ולשאול אותו אם אפשר לעזור לו. אמרתי לה, בית חולים הוא בדיוק המקום שבני אדם נראים שם מוטרדים. יש לי עונה, כן, אבל הוא נראה מוטרד יותר מגדר הרגיל. תשמע מה אני אומרת לך. לאחר כמה רגעים של שתיקה, כשאני לא יודע, נגשת, לא לגשת, מרגיש לא נעים, אשתי מצטט לי מפרשת וישב שנקראה באותו שבוע, שבה יוסף פונה אל שר המשקים ושר האופים שנראו לו מוטרדים ושואל, מדוע פניכם רעים היום? אני חושב שזה סימן בשבילך לפנות אליו ולשאול אותו מה מטריד אותו, ואולי ניתן לעזור, אמרה אשתי. לאור הפצרותיה של רעייתי, לא היה לי שום ברירה. ניגשתי לאיש ואמרתי לו, סליחה שאני מתערב, אבל אני רואה שאתה מאוד מוטרד. רציתי לשאול אותך, אולי אני יכול לעזור? אני באמת מוטרד, אומר האיש, שנראה בשנות ה-40 לחייו. למעשה, אני לא זוכר את עצמי מוטרד יותר מעכשיו. עומדת בפניי דילמה נוראית שאין לי שום דרך להכריע בה. לא שאלתי מהי דילמה, אך הוא בחר לשתף אותי. בני בן ה-16 קטע שתיים מאצבעותיו בתאונה ביתית. לקחנו את האצבעות הקטועות בקרח, הבלנו אותו לכאן. הרופאים לאחר בדיקות ביקשו ממני לבחור בין שתי אפשרויות. האפשרות האחת זה להשאיר את הדבר כמות שהוא, והוא יתפקד עם שלוש אצבעות, שזו אמנם נחות, אך עדיין אפשרי לתפקד. האפשרות השנייה, שזה ניתוח, לחבר את האצבעות, אך הלילה לידע אותך שהניתוח הזה עלול לסכן את כל כף היד על חמשת אצבעותיה, משום שאם זה לא יצליח, הכל יכול להשתבש ואפילו להשתתק לחלוטין. תשמע, נתנו לי חצי שעה, אומר האיש, להחליט מה, על מה אני חותם, על איזו דילמה, על איזה צד בדילמה. ואני מסתובב פה ואין לי אפילו מי להתייעץ. האמת שאין לי אפילו את האומץ להתקשר לאשתי, להתייעץ איתה. היא תיכנס לחרדה, להיסטריה. זה לא בדיוק יעזור להחלטה. אמרתי לו, אתה צודק. אין לך שום אפשרות להכריע בדילמה שכזו, ואומר לך את האמת, גם לי אין. אבל אם אתה שואל אותי, יש אדם אחד בארץ ואולי בעולם כולו, שיכול להכריע בדילמה הזו. מי הוא? שואל האיש. שמעת על הרב אלימלך פרירר? נו, בטח שמעתי, הוא אומר, אבל לפי מה שאני יודע, צריך כמה חודשים כדי להשיג אותו, בטח לא בשעה 2:30 בלילה. אני אומר לו, אתה צודק, אבל בוא תן לנסות. בשלב זה אני מרים טלפון לעוזר של עוזר ועוד עוזר של עוזר, ובתוך רבע שעה מי נמצא אצלי על הקו, אם לא רב מלך פרירר, בכבודו ובעצמו. האיש נרגש מכדי לדבר, ואני מציג בפני הרב פרירר את השאלה. הוא מבקש את האיש לטלפון ושאל אותו עוד כמה שאלות, ולאחר מכן מבקש ממנו להיכנס עם הטלפון שלי, לתת לו את אחד הרופאים. ולאחר מכן, שהוא מדבר איתו, הוא מבקש שוב את האב. תחכה 5 דקות, הוא אומר הרב פרירר, אני אתקשר למכשיר הזה. אנחנו מחכים במתח וציפייה, ובינתיים הוא מרעיף עליי את כל התודות שבעולם, ואז הטלפון שוב מצלצל. תראה מה תעשה, אומר פירר, הניתוח יבוצע, אבל לא בבית החולים הזה. אתה הולך עכשיו לקבלה, משתחרר מבית החולים, לוקח את האצבעות וטס במהירות לבית החולים אסף הרופא, שם יחכה לך מנתח מומחה שיבצע את הניתוח. והרב פירר מנתק את הטלפון. מה אני עושה? שואל אותי האיש. אתה עושה בדיוק מה שהרב פירר אומר לך. אני אומר, תשתחרר מהבית חולים וטוס לשם ואל תשכח את האצבעות. הייתי אומר לו, תן לה אצבעות ללכת במקומך, אבל זה לא היה המקום. הוא לוקח ממני את מספר הפלאפון שלי, ובתוך דקות הוא לוקח את הבן, והם דוהרים לכיוון אסף הרופא, ואז אני נזכר שאני לא לקחתי את מספר הפלאפון שלו. עוד 1.5 שעה עוברים, מספר בדיקות נוספות, אני חוזר אליי, מעלות שאין שום דאגה, משהו קטן בוושת שגרם לדימום, זה יעבור לבד, אנחנו משתחררים לביתנו. מגיעים ב-4:30 לפנות בוקר, ואני אומר לרעייתי, עזבי, אני כבר אשאר ער, ולתפילת ותיקין. בתפילת הוותיקין, את מי אני רואה אם לא את רופא המשפחה שלי? זה שהתקשרתי אליו באחד בלילה. הוא אומר לי, נו, הלכת למיון? אמרתי לו, כן, ברוך השם, זו רק בעיה קטנה בוושת, היא תחלוף לבד, בתוך יום. והוא, מה הוא אומר לי? בדיוק ככה חשבתי. אני אומר לו, עם כל הכבוד, ויש לי כבוד אליך בפרט, שענית לי בשעה 1:30 אחרי חצות, אתה דווקא כן חשבת שזה משהו דחוף ושעלי לצאת למיון. אומר לי, אכן כך אמרתי, אבל אני אספר לך למה אמרתי את זה. האמת היא שבדרך כלל בשעות הללו אני ישן שנתי שרים, בעיקר בגלל המנהג שלי להתפלל וסיקין, אבל דווקא הלילה נדדה עליי שנתי, ואני מוצא את עצמי מעיין בכתב עת רפואי, בו נידון מקרה של אדם שהקיא דם, והרופא לא התרגש, ואמר לו שזה יעבור, אבל הוא לא ידע שמדובר בחור במעיים, שגרם לכך שהאיש נפטר בתוך שעתיים. ובדיוק כשאני מסיים לקרוא, הטלפון מצלצל, ואתה על הקו אומר שהקיא דם, כעת תגיד מה בן יהודי, מה יהודי מאמין צריך לעשות. זה לא נראה כמו מסר משמיים? התרגשתי. בטח שזה מסר משמיים, אמרתי לו. אתה אפילו לא יודע כמה. רק מה? המסר הזה לא היה בשבילי, אלא בשביל יהודי חילוני עובד עיצות שהבן שלו בן ה-16 איבד שתי אצבעותיו, ולא היה לו אדם אחד בעולם שיכול להתייעץ איתו, כך שיוצא שההקעה שלי ונדודי השינה שלך והמאמר שבדיוק קראת, הם היו השגחה פרטית משמיים להביא אותי לשם כדי ליצור את הקשר עם הפירר. זה ריגש גם אותו, שנינו היינו עמומים. חזרתי הביתה, סיפרתי לאשתי והיא אומרת לי, מעניין מה קרה לאצבעות של הנער. אני אומר לו, אין לי שום דרך לדעת, אני פשוט אחכה שהוא יתקשר. עברו חודש, עברו חודשיים, והבן אדם לא מתקשר. יכולתי לעשות בירור איכשהו דרך העוזר של העוזר, אבל החלטתי שזה לא מתפקידי. אני את שלי עשיתי. עוברים 3 חודשים, ויום אחד הטלפון שלי מצלצל, האיש על הקו. אני יכול לבוא אליך הביתה, הוא שואל. כן, בוודאי, אמרתי לו, ונתתי לו את הכתובת. האמת, קצת פחדתי, אמרתי לעצמי, אולי זה לא הצליח, והוא הולך לעשות לי משהו. מצד שני, אמרתי לעצמי, עושה מצווה, לא ידע רע. כעבור שעה, 4 מכוניות יוקרתיות מגיעות לרחוב שלנו, מהם יוצאים הסבא והסבתא, אבא ואמא, הנער ועוד דודים, משפחה שלמה, עולה אלינו הביתה. הם מגיעים, יזר פרחים, האיש נופל על צווארי ואומר, אתמול קיבלנו את התשובה הסופית, הניתוח הצליח בצורה מושלמת, הבן שלנו מניע את האצבעות ממש כמו בעבר, הנה תראה. ואז הנער עושה לי שלום בחמש אצבעות, כאילו לא נקטעו לו 2 מהם לפני 3 חודשים. אנחנו מזינים אותם לשבת. האיש מספר לי כך. הגעתי לאסף הרופא, המנתח כבר... המתין לי ושאל אותי, תגיד לי, מה יש לך עם הרב פירר שהעיר אותי כל כך מאוחר בלילה? אמרתי לו, אני לא מכיר אותו, את האמת, לא הייתי אצלו בחיים, רק שמעתי עליו כמו כולם. פשוט פגש בי איזה יהודי חרדי, שאל אותי למה אני תרוץ, כשסיפרתי לו, הוא העיף את כל העולם למצוא את הרב פירר, וככה הגעתי אליך. אז מוסיף לאב לספר לי, הבנתי מהרופא שניתוח פרטי היה עולה לי כמה 10,000 שקלים, אז החלטתי שאם אכן הניתוח יצליח, אני אתן לך אותם. אני מקווה שברור לך שהאצבעות של הבן שלי שוות הרבה יותר. ומה הוא עושה אם לא לשלוף מעטפה חומה ענקית ולהניח על השולחן? אמרתי לו, סליחה ומחילה, אבל אני לא מתכוון לקחת הכסף הזה. זוהי זכות גדולה להציל עבר מעבריו של בן אדם. אני בחיים לא אקח את הכסף על זה. הוא ניסה לריב איתי, אבל מהר מאוד קלט שאני אפילו נעלב מההצעה, ולכן חדל. ואז מפתיע הנער בן ה-16 ומבקש את ודף. נתנו לו, והוא כתב כמה שורות והגיש לי. הקראתי מהדף, מכיוון שהצלת את היד שלי, אני מתחייב להניח תפילין עד סוף ימיי, למרות שאנחנו דתיים, ואני לא הנחתי מעולם תפילין, גם לא בבר מצווה שלי. קראתי ופתאום מלאו עיניי בדמעות, התחלתי לבכות ממש, ואני לא בן אדם שבוכה. לאחר שהצלחתי לרגע אמרתי להם, זוהי המתנה הכי גדולה שיכולתם לתת לי, או לכל יהודי בעולם. אפילו לדעת שירדתי לעולם רק בשביל יהודי אחד שיזכה להניח תפילין כל חייו, זו מתנה שאין לי שום דבר שישווה לה. למעשה כרגע אתם לא חייבים לי תודה, אני חייב לכם. הם ראו את התרגשותי והתרגשו גם הם, ניכר היה בהם שהם מופתעים ממעשיו של הבן, אבל זרמו איתו לחלוטין. נפרדנו. במהלך השנה לא היה לנו קשר מיוחד פרק לחגים שאני הייתי מתקשר ודורש בשלומם, או הם אליי. ואז ביתי, שושנה חיה, התארסה. ואני הזמנתי אותם לחתונה. הם הגיעו, אומנם לא בהרכב מלא, רק האב והבן, חבשו כיפה, וישבו כמעט כל החתונה. ואז לקראת יום האב, לקראת סיום, ניגש אליי האבא, הוא מוסר לי שתי מעטפות. אחת בשבילך, אחת בשביל הזוג, הוא אומר. חתונה זו חתונה, אתה לא מסרב לקבל מתנות חתונה, ולכן אמרתי, תודה, והנחתי את המעטפה בכיס החליפה. כעבור שעה הסתיימה החתונה, והאורחים התפזרו. אני ניגשתי לבעל התזמורת לסגור איתו את התשלום. זה בסדר, הוא אומר לי, זה כבר שולם. אמרתי לעצמי, בטח המחותן שלי שהוא יקה מיהר לשלם, ואני כבר אתחשבן איתו. ניגשתי לצלם, וגם הוא אומר לי, שולם. כבר לא היה נעים לי מהמחותן. רצתי מהר למשרדי האולם, והנחתי את פנקס הצ'קים על השולחן, ושאלתי, כמה? ומה הוא אומר לי? שולם. רצתי לחפש את המחותן, אך הוא כבר נסע עם משפחתו. הרגשתי נעימות גדולה, הוא שילם את הכל. כשהגעתי הביתה, הוצאתי את שתי המעטפות, פתחתי את המעטפה הדקה, זו ששמי התנוסס עליה. בתוכה היו חשבוניות של התזמורת, והצלם, והאולם, וגם המעצבת של הפרחים שלגמרי שכחתי. ופתק קטן, חיכינו לזמן הנכון, כדי לתת לכם כמה מתנות קטנות. שנה בדיוק לאחר הסיפור, ממש בפרשת וישב, אני מקבל מכתב מהבן, והוא כותב לי כך. בגלל ההתחייבות שלי, קנינו תפילים, ואני מניח מדי יום, אבל אני חייב להגיד לך, אני מרגיש קצת רע, כי במשך השנה היו 7 ימים בהם פספסתי, ולא הנחתי תפילים. זה כל כך רגש אותי המכתב, ששוב מצאתי את עצמי דומע בלי שליטה, ואז גיליתי בתוך המעטפה עוד פתק. זה אני אבא שלו, היה כתוב שם. הבן שלי מאוד מקפיד להניח תפילין, אבל הוא מעלה צער על 7 הימים שפספס. בכלל, בעיקר לא נעים לעומך, כי הוא התחייב לך. תראה, אני לא יודע אם זה נחשב, אבל אני, למרות שלא התחייבתי לך, אני הנחתי את התפילין שלו 10 פעמים השנה. תגיד לי, זה מתכזז או לא? זה הסיפור, מכיוון שאתה אוהב את המסר ככה על השולחן, אני חושב שהוא האכפתיות לזולת. אם הייתי מקשיב לחוסר הנעימות שלי להתרעב בענייני הזולת, ולא הייתי מקשיב לאשתי לפעול כפעולתו של יוסף הצדיק, לפנות אל הזר ולשאול מדוע פניך רעות, הנער היה מפספס את צבעותיו, ואני, את הזכות הגדולה, שנער שכמותו יניח תפילין כל חייו. ערב טוב לגיבור הסיפור. ערב טוב.
ערב טוב ומבורך.
אז קודם כל, אני יודע, כשאני מתרגש מסיפור, אז גם...
אני בקושי שומע.
אני אומר שכשאני מתרגש מסיפור, בדרך כלל גם מאות אלפי אנשים בבית שלהם מתרגשים. וזה באמת סיפור מאוד מאוד מיוחד. האמת היא שהמסר המרכזי...
יותר בקול, אני פשוט לא שומע.
אולי עכשיו אתה שומע? אני הייתי רוצה לדעת מה היית לוקח מהסיפור הזה. אנחנו כתבנו את המסר, אבל עדיין, מה אתה לוקח מזה?
המסר הכי גדול מהסיפור זה פשוט מאוד שאתה רואה מישהו בבעיה, מישהו בצרה, אל תגיד זה לא נוגע אליי, זה לא קשור אליי, תשתדל לגשת אליו, תשתדל לדבר איתו, לחייך אליו, משהו כדי לעודד את השני לשמוע את הבעיה של השני.
אבל גם הגרם לך, כן.
לא לחשוב שאתה לא יכול לפתור את הבעיה. לפעמים אתה יכול גם לפתור את הבעיה. לא חשבתי באותו רגע שאני אצליח להגיע לפירר ב2:30 בלילה, באיזושהי צורה. אבל הרמתי שם חפק. נתתי לאשתי טלפון, ולבן אדם ההוא טלפון, ואני טלפון, ולכל אחד נתתי מספר אחר, שהוא התקשר למספר הזה, והוא התקשר למספר השני, כל אחד לחבר שלו לזה, עד שתוך רבע שעה הצלחנו להשיג אותו. ואני חושב שזה מסר הכי חשוב, לדעת תמיד לפעול, לנסות לארגן, לסדר, לסדר, לעזור, וזה זה בעצם פתר את הבעיה.
אם אתה לא שומע עדיין טוב, תענה לשיחה השנייה מהמפיק מתקשר אליך.
שוב?
אתה שומע עכשיו טוב?
חלש.
אז בוא תעבור לשיחה השנייה. הוא איתנו? אוקיי, אתה איתנו? כן. אוקיי, אתה איתנו שוב, כן?
עכשיו אני שומע טוב.
עכשיו, קודם כל, הקשר איתה ממשיך עם הזוג העמיד הזה, עם האנשים הללו?
בעיקר בחגים, וכל שנה בתאריך ההוא הם מקפידים לשלוח לי מכתב ולהתקן אותי בדיוק כמה פעמים מניח תפילין, אם הוא שכח אי פעם. השנה הייתה הפעם הראשונה, אחרי איזה 6 שנים, שהוא כתב לי שהוא לא שכח פעם אחת כל השנה.
וואו. זה לא כתבנו בסיפור, יפה.
כן, כן,
זה תשמע, היה. זה מדהים, ואני רוצה להגיד לך שזה מסר, אבל יש פה עוד מסר מעבר, אתה צודק שזה המסר הכי חשוב, אבל יש לנו עוד מסר של אמונה. כי באמת, ברור, ב-100%, וזה אפילו הרופא לא הבין, שהשילוב, אתה יודע, הסיפורים שלי, אני לא כל סיפור, אני ככה נדלק עליו, כמו שהסיפור שלך, ואני לא יודע אם מותר לספר, אבל יש עוד 2 סיפורים שסיפרת לי, אני לא יודע אם מותר לספר את זה, אבל אתה בן אדם מאוד מרתק ומאוד מעניין. ההשגחה הפרטית כאן, שרופא שקורא מאמר באמצע הלילה, על מישהו שמקיא דם ומת, מתקשר אליו בן אדם, זה המיוחד פה, איך, את ההשגחה, כמו הפאזל שהקדוש ברוך הוא עושה לנו, ואנחנו לא מבינים. עכשיו, מתקשר אליו מישהו, הוא אומר, אין מה לדבר, בוא, זה המקרה, תלך. הוא לא חולם שבכלל הקריאה שלו, נידודי הלילה, השינה שלו, וההרכאה של השני, זה בשביל מישהו, ילד בן 16, שנחתכו לו 2 אצבעות. זה לא יאומן הדבר הזה, זה משגע אותי.
כן, אבל אין ספק בדבר הזה, זה נקרא שאני התקשרתי לרופא, אז בעיקרון, אם הרופא היה רואה אותי לדקה אחד, מסתכל מה קרה, הוא היה מיד רואה שהיה חריץ בוושת, וזה לא משהו מעיים. הרופא אפילו את זה, בגלל שהוא היה כל כך בלחץ, הוא אפילו לא הסתכל עליי דקה אחד, תיסע לבית חולים. אני אמרתי לו, מה עם טופס 16? שום דבר, שום דבר. תיסע לבית חולים, אני כבר אסדר את הכל חוץ מזה.
אוקיי, אנחנו רוצים חשיר, ככה לסיים את הסיפור ואת הרעיון הזה. שיר שמדבר אליך, שמתאים.
צומו לכל נפשי של חבד.
צומו לכל נפשי כל חבד. כן, בוא נראה אותך, אורי כהן. הנה, אתה רואה, תראה איזה במהירות האור.
השם יעזור, שנשמע בשורות טובות, ותמיד נהיה השליחים הנכונים במקומות הנכונים, לעזור לאנשים.
אמן, תודה לך בשם כל המאזינים על הסיפור המחזק הזה. צומו נפשי. לילה טוב.
Что ты робишь на ярмарке? Не купляешь, не продаешь, только робишь варку. Эх ты, дурень Марка, что ты робишь на ярмарке? Не купляешь, не продаешь, только робишь варку.
הטלפונים שלנו זה 039-039-039, אני אחזור, 039-039-039, לשאלות, לסיפורים, לתגובות. אנחנו נצא לפרסומות ונמשיך אחר כך.
עכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר.
כל חי תמיד.
ב-1
בחסות רשת המזון מעיין 2000, ועכשיו בסניפים החדשים בירושלים, בני ברק, מעלה אדומים, דבריה, מגדל העמק, חריש ושער בנימין. מעיין 2000, הסל המשתלם.
ביתר מכבדת את לומדי התורה. ביום רביעי, המעמד ההיסטורי של סיום השס בביתר עילית, בראשותם של גדולי וצדיקי הדור שליטה. את הערב ילוו חברי מקהלת שירה מארצות הברית עם בעל המנגן רבייזי קרוניק ביצירות מוזיקליות שנכתבו לכבודה של תורה. האירוע יועבר בשידור חי, כאן בכל חי, החל מהשעה 6 בערב.
נופש חלומי ומושלם בערי בקוריאני המושלגים שבגיאורגיה, עם הרב אבנר קבס, יהודה שוקרון ואופיר סלומון. טיולים, פעילות בשלג ואטרקציות מדהימות. מאכלי גורמה בחשרות מהדרין והפקת ענק של כנפי נשרים טורס. הרשמו כעת בטלפון 052-712-4050. 052-712-4050.
הבחירות לכנסת ה-23 קרבות. כדי שתוכלו להצביע במקום מגוריכם, זה הזמן לוודא כי הכתובת שלכם מעודכנת בפנקס הבוחרים. לבירור חייגו חינם 1-800-222-290 או שלחו את מספר הזהות שלכם, כולל ספרת הביקורת ותאריך הנפקת תעודת הזהות במסרון, למספר 050-808-5500. כתובתכם אינה נכונה? תוכלו לעדכן אותה עד י"ב בטבת, תשפ"א, 9 בינואר 2020, באתר רשות האוכלוסין וה... הגירה. מוגש מטעם משרד הפנים.
כאן משה חסיד מטל מערכות. נותרו ימים ספורים בלבד למחיר המיוחד לרגל סיום הדף היומי. פרויקט השוט בר אילן ב-830 ש"ח, כולל דמי הטיפול. רק בפרויקט השוט, טקסט מדויק, חיפוש מדויק, העתק הדבק מדויק. כך לומדים היום תורה. בדיוק. להזמנה, כוכבית 2036. שאלו את מי שכבר לומד עם פרויקט השוט בר אילן. בדיוק, כוכבית 2036.
שלום, כאן הרב ישראל מאיר לאו, יושב ראש מועצת יד ושם. עד היום נאספו במאגר השמות של יד ושם יותר מ4.5 מיליון שמות של קדושי השואה. שמותיהם של מעל מיליון נרצחים, השם יקום דמם, עדיין חסרים, והזמן עוזל. בעזרתכם נוכל להשלים את המשימה החשובה. אני קורא לכם למלא דפי עד להנצחת שמות יקיריכם.
לפרטים התקשרו 02-644-3888.
לא מלזוגן.
פסח חיימיש בקרפטים, מבית דאצ'יה ואדר תיירות, במחירה שווה ביותר, עם השף חיים בורשטיין. לפרטים 08-929-8490, 08-929-8490.
הדלקתי את הבוילר?
לא
הדלקתי את הבוילר.
הדלקתי את הבוילר?
לא הדלקתי את הבוילר.
הדלקתי?
לא נמאס לכם להיות תלויים בבוילר? בחורף הזה נפרדים מהבוילר ומתקדמים למים חמים שאף פעם לא נגמרים, עם מחמם המים של פסגז, הנמכר ביותר בישראל. כוכבית 96-36, פסגז.
להאיר את הבית עם הספר שלום בבית, ספרו החדש של הרב אייל אונגר, עכשיו בחנויות, בהוצאה צוב.
התחבורה הציבורית ביהודה ושומרון מיישרת קו. מהיום השימוש בערך צבור בכרטיס הרב-קו מתאפשר גם בקווים הנוסעים ברחבי יהודה ושומרון. כעת אתם יכולים להנות מכל אותן ההטבות הניתנות למחזיקי הכרטיס, ובהן גם ההנחות הקבועות, מלבד הנחת מזומן שאינה נכללת בשימוש ברב-קו. מוגש מטעם הרשות הארצית לתחבורה ציבורית, משרד התחבורה.
כולם לחייך? גם אתה שם צדיק, אל תתבייש.
מספיק להסתיר את החיוך. הראל, מרכז מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. טיפול מהיר ונוח במחירים שיחזירו לכם את החיוך. התקשרו עכשיו, כוכבית 3301.
סוף סוף זה קורה. שבת תענוג לזוגות ומשפחות במלון ציפורי בכפר חפץ חיים בפרשת ויחי, י"ד בטבת. בהשתתפות הרב יגאל כהן שליטה והרב שמעון פרץ. קייטנת ילדים ענקית ומעדני שבת מפוארים. אז אל תישארו בבית. רק 1,699 שקלים לנרשמים בשבוע זה בלבד. החדרים נחטפים 08-859-3888. 08-859-3888. 5-9-3-8-8-8.
רוחות, גשמים, קור, החורף כאן. כבר צריך לצאת עם מילים ולישון עם סמיכות חורפיות. עכשיו זה הזמן להמשיך ולדאוג שיהיה לכולם חורף בריא וחם. בשנת 2019, ארגון יד עזרה ושולמית חילק 4,680 מילים, 3,500 מגפיים, 2,158 תנורי חימום וסמיכות חורף. השנה נערכים לעוד אלפי ערכות חורף. חייגו והיו שותפים.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
התרומה לכלל פעילות העמותה.
חברים יקרים, אני רוצה ללמד אתכם שיר חדש, חזרו אחריי.
בחסות רשת המזון מעיין 2000, ועכשיו בסניפים החדשים בירושלים, בני ברק, מעלה אדומים, דבריה, מגדל העמק, חריש ושער בנימין. מעיין 2000, הסל המשתלם.
עכשיו איתכם עצות מהחיים עם הסופר חיים ולדר.
כל חיים תמיד.
אנחנו עם 039-039-039, זה הטלפונים לשאלות, לתגובות, לסיפורים. אני רוצה ככה להתחבר למסר הגדול של הסיפור. הרבה פעמים אנחנו רואים אנשים, ואפילו אני נתקל באנשים, שאתה רואה שהם צריכים עזרה. אתה אומר לעצמך, מה אני אתערב, מה אני בני ברקי, אני אדחוף את האף שלי. תאמינו לי שיש דרכים, אני תמיד אומר שגם, אני אגיד את זה אחרת. אני ישבתי שבעה לפני 8 חודשים, וישבתי וישבתי עם אנשים, והיו כאלה שנגיד אמרו דברים שהם כביכול לא, אולי לא לעניין, ואחרים כשהם הלכו אמרו, זה לא לעניין, ואני תמיד אמרתי לכולם, תקשיבו, אני מסתכל על הכוונה, ואני מעדיף שבנם יבוא אל כאן ויגיד דברים שהם לא לעניין, משהו שלא יבוא בכלל. ואני אומר את זה גם לגבי כל פעם שאני שומע ביקורת כזאת על אנשים שעושים דברים, מה הוא מתערב? הרבה פעמים גם אנשים שאין להם ילדים, למה באים? למה מתערבים? אני אומר לכם, וזה כלל שלי לילדיי וכלל שלי לכל מי ששומע לי, עדיין עדיף לעשות מה שלא לעשות. יש המון סיבות שבנם יגיד, יגידו ככה, יגידו אחרת, תעשה. הכי הרבה יגידו ככה, יגידו שאתה לא לעניין, אין לו נורא, קח את זה על עצמך. אני לא אומר, בן אדם אומר לך, לא, תלך, תהיה חכם, תהיה רגיש, תדע איך להתנהל בחייך. אבל עדיף שבן אדם מתוך 100 פעם, יקרה לו זה 5 פעמים, אולי שהוא יתערב לו לעניין, או מישהו לא בא לו טוב. ואני אומר, גם החמש האלה, זה לא אומר שהוא לא צודק. זה אומר שהבן אדם הספציפי הזה לא רוצה לקבל עזרה. עדיין שווה לנו להיות אנשים העוזרים. אנחנו עם המאזין הראשון, ערב טוב. ערב טוב.
שלום.
שלום לך, כן.
ערב טוב.
בבקשה.
אני חושב שראשון, אנחנו, יש לנו 6 ילדים. מגיל חצי שנה. אתה שומע אותי?
שומע כל מילה.
6 ילדים מגיל חצי שנה עד גיל הגדולה בת 9.5. ואני פשוט רציתי לדעת אם אנחנו רוצים לצאת לכמה ימים, אני ואשתי, לחופש, 3-4 ימים, ופשוט אשתי חוששת להשאיר את הילדים אצל הסבתא. סתם מבחינה עקרונית, רצתה ככה לשמוע, זאת אומרת, רצינו לשמוע אם זה בריא, לא בריא לילדים, להשאיר אותם כי הם קטנים מדי.
בני כמה עוד פעם, מאיזה גילאים?
6 ילדים, התינוקת בת חצי שנה, הגדולה בת 9.5.
נו, ורגע, אתם לא סומכים על הסבא והסבתא?
לא, לא, לא מבחינה של סומכים. אשתי אומרת, הם עדיין קטנים מדי להשאיר אותם כאילו עם הסבתא.
אני לא רואה שום בעיה להשאיר, אני אומר יותר מזה. גם גם לילדים מגיע חופש ממכם, וגם לילדים מגיע שלהורים שלהם יהיה חופש מהם. זה יהיה לטובת שני הצדדים. ואני אסביר את, אני מקווה שאתה מבין את הדקות. גם ההורים, ההורים שיוצאים לחופש, הם מתחזקים בזוגיות שלהם, מתחזקים בכוחות שלהם, הם נחים קצת, הם חוזרים הורים יותר חזקים, אז הילדים צריכים את זה. וגם ההורים, אגב, גם הצרכים של ההורים הם חשובים. גם אם זה היה, נגיד, על חשבון הילדים, זה גם עדיין צורך, וזה עדיין נורמלי, בסדר? ולא רק נורמלי, אלא רצוי. אבל אני אומר שגם בשביל הילדים, בסוף הדבר, כי הכוח שלכם הולך לילדים, אבל חוץ מזה, אני אומר, גם לילדים מגיע חופש מההורים. אתה מבין מה אני אומר? שיהיה להם חופש, שיהנו, אתם תראו שהם יהיו מבסוטים, ולפעמים הם יגידו, אולי תשארו איזה עוד יום, לא יקרה כלום. זה יעליב אתכם קצת, אבל זה הדבר הכי בריא, והם ישתוללו קצת, ואנחנו תמיד זוכר שלילדים שלנו זה היה, באמת, הם חיכו לזה אפילו. כמה שאנחנו, ואנחנו לא הורים רעים, אבל הם אהבו את הקטעים, היה גם איזה שחרור מסוים, אפשר לזרוק קריות, אפשר לזרוק בלגנים, הכל טוב. זה בסדר גמור.
אם אשתי אומרת, ההורים שלי אף פעם לא עשו את זה, אני לא חושב שזה להשאיר את הילדים לבד, כאילו רוצים את אבא, רוצים את אמא.
אז אני שוב אומר, זה מאוד נדיר שההורים שלה לא עשו את זה, וזה עדיין לא אומר שזה נכון. אתם צריכים לצאת, וזהו. אנחנו גם חייבים לצאת לפרסומות, לחדשות. 039-039-039, תישארו איתנו לשעה הבאה.
עכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר.
כל חיים תמיד איתי.